פרשת בו, ונפתח בדברים ממקורות חסידים. ראיתי שגם בעל התולדות יעקב ויוסף ובעל ורב לוי יצחק מברדיצ'וב, בעל קדושת לוי, אומרים רעיון מאוד דומה כאן בפרשה. אולי זה בא ממקור אחד, שניהם תלמידי אגם מגיד ממזריץ'. במכת חושך הקדוש ברוך הוא אומר, נטייתך לשמיים והיא חושך על ארץ מצרים. ובהמשך כתוב, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ראשית, להבין למה צריך, כדי להביא את החושך, נטה ידך על השמיים, להרים את היד לכיוון השמיים, על השמיים. וגם למה נאמר לכל בני ישראל היה אור במושבותם. בכל מכה ומכה היא הייתה המכה למצרים ולא לישראל. זה לא, מה שונה המכה הזאת מכל המכות? שבכל מכה לא נזכר בני ישראל, לא היה דם, לא היה זה וכו', לא היה צפרדע, לא היה קינים, לא היה רוב, לא היה, ויש מכות שנזכר, אבל ברוב המכות לא נזכר הדבר הזה. למה כאן צריך להיות, למה כאן נזכר לכל בני ישראל היה או במושבותם? ובעל התולדות מביא מהפרשה הבאה שנאמר שם, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים כי מרים הם. והוא אומר, הלכו שלושה ימים במדבר ללא מים, מים זה תורה, וכשאדם הולך כמה ימים לא תורה, וכשהם מתרחקים מן התורה, אחר כך כשפוגשים את התורה אז היא נראית מרה. אחר כך מצאו מים והמים מרים. כשמתרחקים לפעמים נפחים הדברים, וכמו שיש בטבע הבריאות שלפעמים אדם בא לידי חולי והמר נפח, נראה לו מתוק והמתוק נראה לו מר. ואומר הרמב״ם בהלכות דעות, שכמו שיש חולי הגוף שמתהפכים הטעמים ושאדם מרגיש מרירות בכל דבר שהוא אוכל, אז אותו דבר בחולי הנפשות, שיש אנשים שהופכים טוב לרע ורע לטוב, וחושבים שדברים, דעות רעות, הם חושבים אותם לטובה. ובשביל זה צריך ללכת לרופא כדי לרפא. זאת אומרת שיכול להיות אותו דבר שאצל אדם לא בריא הדבר נראה הפוך ממה שהוא באמת. וזה מה שאמרו רחמים, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, והרשעים נידונים בחמה, שמש הזאת היא שמש כתנור בוער, וצדיקים מתרפים בה באותה שמש, באותה עוצמה של החום והאור. הצדיקים מרגישים מתרוממות וחום ונעימות, והרשעים שורף להם. וזה מה שהיה כאן במכת חושך. הרם ידך על השמיים, על השמיים, ולהמשיך משם בעצם אור פנימי, כי הקדוש ברוך הוא שם שורם, כי יש בחושך סתרו, ומשפיע איזה הערה רוחנית. המצרים, האנשים הרעים המקולקלים, הם סובלים מזה, הם מרגישים שהם לא יכולים לסבול את האור, כמו שאמרנו שיכול להיות בשמש, כך יכול להיות באור רוחני, כן? שהופכים מר למתוק, ושאנשים לא רגילים לאורה של תורה ולאורה של תפילה ומופיע איזה גודל כזה של הערה, ואנשים לא יכולים, הרעים לא יכולים לסבול את זה, והם סובלים מזה, והם מתבטלים, וזה פוגע בהם, והורס אותם. ולעומת זה הצדיקים, מגיע שפע של הוראה, הם הולכים ומתרממים ומתעלים, ומוכנים לקבל את ההערה הגדולה הזאת. וזה מה שכתוב, לכל בני ישראל היה אור במושבותם. מה שהיה חושך למצרים, מה שהם חשבו שזה חושך, זה בעצם היה אור. בני ישראל ראו שזה אור. המצרים ראו חושך, ובני ישראל ראים אור. שמש דקה ומרפא בכנפיה. אלה סובלים, ואלה מתעדנים ונהנים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא השפיע שפע של טוב. כשהשפע של הטוב הוא בא מיותר גדול, יותר מהיכולת לקבל אותו, העולם מתבטל. צריך לכל אחד יכול לקבל את הטוב במידה שהוא יכול לסבול אותה. אם המידה הרבה יותר גדולה, הוא לא יכול לעמוד בפני הטוב הזה, הוא מתבטל. אם היא מועטת, זה גם לא מספיק לו, והוא לא יכול להתקיים איתה. צריך להיות באמת בדיוק במידה. ויש עולמות שהקדוש ברוך הוא ברא. עולם עליון של מלאכים, חיות, שרפים, אנחנו אומרים בתפילה. וכל עולם קיבל את הגודל המתאים לו. עולמות היותר עליונים, אור יותר גדול, פחות עליונים, או יותר מצומצם. וזה מה שאני אומרים, שבשש כנפיים, שש יחסי, שני כנפיים יחסי פניו, ושניים יחסי רגליו. אז הוא אומר, בשניים יחסי פניו לא לקבל אור יותר מדי גדול, בשניים יחסי רגליו לא יותר מדי לרדת. צריך כל מדרגה לפי הגודל שלה לקבל את האור בהתאם ליכולת שלה. וכשבא, כמו שאמרנו, כשבא אור קטן מדי, זה לא מספיק ואי אפשר להתקיים איתו. גם כשבא שפע גדול מדי, אי אפשר להתקיים. ושוב, זה הרעיון. הקדוש ברוך הוא בעצם מביא הערה פנימית. יושב חושך סתרו. ומהערה הפנימית הזאת, הקדוש ברוך הוא משפיע, העיר, וכל ישראל, אור, אור. אור מאיר עליהם. היה אור במושבותם, והמצרים בשבילהם זה המפלה. ואומר הלימוד, הלקח הוא שלפעמים בעניינים רוחניים יש מצב כזה שאנשים לא בשלים לקבל את הטובה, ויש להם איזה עיבריות כזאת, ואת הטוב הם רואים כרע. ובשביל זה צריך ללכת לרופא. והיורה השם עץ, אומר בעל התולדות, ועץ זה תלמיד חכם, וצריך את העץ הזה והשליך על המים, והאם תקוע המים. וחז"ל אומרים שהמתקה הייתה בעץ מר, מר במר, וזה נהיה מתוק. כלומר, על ידי הדרכה של תלמיד חכם מוסרית, ללמד לקח, להסביר שהם לא מבינים מה האור ומה החושך, ומה מתוק ומה מר, ואז המים מתמתקים על ידי הדרכה נכונה. ואז כל המחלה אשר עושים ממצרים לא עושים עליך, זה הכוונה היא שאתה תראה שזה מה שהמצרים חושבים שזה מחלה. מה שהם חושבים שדרך השם היא דרך מסוכן, לא טובה, לא עושים עליך, כי אתה תדע כי אני השם רופאך. אתה מאותו דבר תדע שתמצא את הרפואה. מה שאחרים חושבים שזה מחלה, לאחרים זה רפואה במציאות הרוחנית. ואנחנו ממשיכים הלאה. שוב פעם בדברי פעל הקדושת לוי. ויאמר משה, כה אמר השם, בתורה כמה פעמים מתבטא משה בביטוי כה אמר השם. וחז"ל אומרים לנו שכל הנביאים נתנבאו בכה. משה רבינו שונה מכל הנביאים, שהוא נתנבא בזה הדבר. כלומר, יש הבדל במדרגות הנבואה. משה רבינו, הוא רואה באספקלריה המהירה, הוא אומר זה, הוא מצביע כביכול, זה הדבר אשר ציווה השם. וכל הנביאים הם מסתכלים באספקלריה שאיננה מהירה, הם מגיעים עד איזו מדרגה פחותה, והסגנון שלכם, הביטוי שלהם לכן כה. משה רבינו במכות מצרים כמה וכמה פעמים אומר, פותח את דברי הנבואה, כה אמר השם. זה עוד לפני שהיה מתן תורה. כשהגיע מתן תורה, נתעלה משה לראייה עליונה, ומאז משה מתנבא בזה הדבר. מה ההבדל בין המדרגות? יש שתי מדרגות בעבודת השם ובהכרת השם. יש מדרגה אחת של הכרת השם מתוך הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לישראל. רואים ניסים, לא יכול להיות, זה לא הטבע, זה הפוך מן הטבע, כנראה שיש משהו מעל הטבע, ומזה מבינים שיש ריבונו של עולם שהוא שולט על הטבע והוא משנה את סדרי הטבע ועושה ניסים לישראל. מזה באה הכרת השם, מתוך הכרת הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. יש מדרגה יותר עליונה, שאדם רואה את השם תמיד ויודע שריבונו שלם יכול לעשות הכל. הוא ברא את הכל, הוא עשה את הכל. כמובן שיכול לשנות את הסדרים, כי הוא קבע את הסדרים, הוא יכול לשנות את הסדרים. הפה שאסר הוא הפה שהתיר, הוא יכול, הכל תלוי בידו. ולא מתפעל מניסים, כי מה זה מיוחד? זה הרי בידי הקדוש ברוך הוא לעשות הכל. מה מיוחד בזה? כל יום, כל שעה, כל הבריאה כולה, כל מעשה השם, הוא רואה כל דבר שנמצא בעולם, זה הכל בריאה של ריבונו של עולם. הכל הוא עשה, הכל חדש, הכל יצר יש מאין. ואם הוא שנה את הטבע, אותו דבר. מדרגה מיוחדת, עליונה. החכם בהגדה של פסח שואל, מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? לכאורה, חכם יודע את כל העדויות, את כל התורה. היה צריך לשאול למה? בעיון. לא מה, בקיאות. הוא יודע הכל. הוא צריך לשאול למה? למה העדות הזאת? למה החוק הזה? מה הטעמו? מה העומק של הדבר? זה כך צריך לשאול חכם. והנה חכם שואל, מה העדות החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? לכאורה הדבר לא מובן, אבל חכם הוא במדרגה כזאת שהוא רואה שריבונו של עולם, הכל, כל מה שיש בעולם זה הכל בריאה אלוקית, גם הניסים וגם הטבע. לא מתפעל מהניסים יותר מאשר מהטבע, כי הכל הוא מכיר את ריבונו של עולם כבורא עולם. לא צריך איזה סימן שיש בורא עולם, יודע שיש בורא עולם, רואה אותו בכל המציאות. הוא שואל, בשביל מה צריכים את המצוות האלה שהם זכר לניסים הנפלאות? מה מיוחד בניסים הנפלאות? הוא לא מבין. הכל בריאת העולם, זה הכל פילי אלוקים, צריכים כל יום, בראש ברא, יום ראשון, יום שני, תמיד צריכים לעשות זכר לכל הבריאה הטבעית. אין משהו מיוחד בנס. הקדוש ברוך הוא הרי שולט בכל המציאות. מה העדות החוקים והמשפטים? מה צריך את העדות הזאת על יציאת מצרים? כך שואל החכם. לא שואל למה. למה הוא שואל מה, מדוע הדבר הזה? מדוע המצוות הללו? הרי אין כאן משהו מיוחד. מה עונים לו, לחכם? אף אתה אמור לו, אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. מה זה התשובה כאן? עליך. אם חכם שואל מה העדות, צריכים להגיד לו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ועל זה אנחנו, זה בעצם התשובה לשאלה, מה העדות החוקים והמשפטים, מה אתם עושים, מצות, עושים קורבן פסח, מה זה? יצאנו ממצרים, ועל זה אנחנו נוהגים את המצוות הללו. אבל הוא לא שאל את זה, הוא שאל כפי שאמרנו שאלה אחרת, הוא שאל בשביל מה צריכים את כל המצוות הללו, הרי אנחנו יודעים שריבונו של עולם בורא עולם ועושה הכל. והתשובה של, התשובה היא הכרה כזאת במדרגה של חכם, זה מדרגות מיוחדות, זה לא כל אדם זוכה לזה, לראות ניסים ולהתפעל מהם ולראות את יד השם מופיעה בעולם, זה כל אדם רואה. כל אדם רואה שיש איזה סדר לטבע, ורואה שפתאום הטבע נהפך, רואים את ריבונו של עולם. אבל שאדם יהיה בהכרה כזאת, בתודעה עמוקה פנימית כזאת, שהוא מכיר שהוא רואה את ריבונו של עולם כבורא עולם, והנס והטבע אצלו שווים, זה מדרגה מיוחדת במינה. אומרים לו, אחרי שאוכלים קורבן פסח, צריך לאשר טעם הפסח. טעם הפסח פירושו של דבר את הטעם הזה של הניסים. היום אנחנו אוכלים מצות, וזה באפיקומן במקום קורבן פסח, ואסור לאכול אחרי זה שום דבר כדי להשאיר הטעם של הניסים והנפלאות, כי המצוות הניסים, כי זה המדרגה שהיא שווה לכל נפש, שכל אדם יכול להשיג אותה. והוא ממשיך, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מרעהו וישמעו אותה, כלי כסף וכלי זהב. דבר נא, לשון בקשה. רש"י מביא דברי חכמים שלא יאמר אותו צדיק שאחרי כן שעבדו מינו אותם נתקיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא נתקיים בהם. מה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא אומר שצריך לתת להם את ה... בגלל שאברהם אבינו לא יאמר, מה זה? אמרת שיצאו ברכוש גדול, והנה לא. רק דבר אחד התקיים, ולא הדבר השני, רק הרע ולא הטוב. הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא צריך לקיים. לא בגלל שאברהם יגיד. מצד עצם העניין הוא צריך לקיים את הדבר הזה. אז הוא בא עם אותו הכיוון. הרי כל המצב הזה של יציאת מצרים הוא ניסי, ואסור לאדם ליהנות מן הנס. אדם נהנה מן הנס הוא מפסיד, ולכן בעצם הקדוש ברוך הוא יכול היה לתת להם רכוש גדול באופנים אחרים, לא בדרך נס. אבל לקחת רכוש ממצרים, להוציא את הרכוש ממצרים, שזה היה לא בדרך הטבע אלא בדרך ככה במין קביעה אלוקית ניסית כאלה, כזאת שהקדוש ברוך הוא עושה ביציאת מצרים, זה לא היה ראוי לקחת את הדבר הזה. אבל ליהנות מן הנס אסור למי שרואה את זה כנס. אבל למי שבמדרגה עליונה, שאצלו הנס והטבע שווים, אז מותר לו ליהנות, כי כל הטבע אצלו זה נס, הכל זה בריאה אלוקית, הכל זה יצירה אלוקית, הכל זה חידושים, אסור ליהנות ממעשה השם, אסור ליהנות משום דבר. ואם מותר, מותר מהכל, כי הנס והטבע אצלו שווים. אברהם אבינו במדרגה כזאת, שאצל אברהם הנס והטבע שווים. ואברהם יגיד, למה לא לוקחים רכוש? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא לא מבין שזה בעצם אסור ליהנות מן הנס. לפי דעתו, זה אין הבדל בטבע ונס. לכן, שלא יאמר אותו צדיק. רק בשביל זה אני צריך שיקחו מיד ישאלו ויצאו ברכוש גדול בפועל. אחרת, הקדוש ברוך הוא לולא שלא יאמר אותו צדיק, לולא כן, אז הקדוש ברוך הוא היה נותן להם בדרך אחרת רכוש מאוד גדול, באמת בדרך הטבע ולא בדרך נס. זה אותו הנקודה שיש מדרגות מדרגות בהשגת ריבונו של עולם. בעצם זה מזכיר שהרב ציודה היה אומר שיש אמונה שהיא בגדר סימן ומבוססת על זה. יש סימנים ויש תביעות עין. אחר כך ראיתי שזה מוזכר במקום במאמרי הראייה, שהרב בעצמו היה אומר את זה בתחילת ספר הכוזרי. וגם הרב ציודה כל פעם שהתחילו ספר הכוזרי היה אומר שיש הכרה על ידי סימנים ויש הכרה של אבידה על ידי תביעות עין. על ידי סימן פירושו של דבר, שאדם אומר, אני מכיר נבד לי חפץ, ויש לי סימן בו. מה הסימן? נבד לי ספר, יש לי סימן שבעמוד קוף, הדף קרוע קצת ומילה פלונית מחוקה. זה באמת סימן מובהק, מי זוכר שבדף קוף, זה רק בעל הספר יודע את הדבר הזה, אף אחד לא יודע את הדבר הזה, אז אפשר להחזיר לו. כן. נבד גט, נקב יש בצד עוד פלונית. מי יכול לדעת? זה סימן מובהק, אז מחזירים על ידי סימן הזה. אבל הסימן הזה הוא רק סימן על דף קוף. מה עם דף צדיק? יש לך סימן על דף צדיק? לא, אבל זה ספר אחד. אז אם דף קוף שלי, אז כל הדפים שלי. אז זה הוכחה מן הפרט אל הכלל. מפרט, פרט מסוים, מאחד מ-200 דפים, אתה מוכיח על כל הכלל כולו שזה שלך. זה גם סביר. אבל בכל זאת הוכחה פרטית. יש החזרת עבדה בתביעות עין. זאת אומרת, לתלמיד חכם מותר להחזיר ספר בתביעות עין. אומרים לו, כי מאמינים לו, מראים לו את הספר, לאחר שהוא אדם לא נאמן, אי אפשר להראות, לשאול אותו זה שלך. אין לו סימן על הדבר הזה. שואלים אותו, זה הספר שלך? בטח. ודאי שזה הספר שלי. תגיד סימן? לא יודע. אני מכיר אותו. כל דיני עדויות זה בתביעות עין. פלוני עשה מעשה כזה, אני ראיתי שהוא עשה את זה. תגיד עליו סימן? יש לך איזה סימן שיש לו שומה ברגל או משהו? לא יודע סימן, אני מכיר את הכלליות. כל הספר שלי, לא רק הדף צדיק או דף קוף, כל המראה שלו, הכל זה שלי. זה מתוך הכלל, שלימות. ככה גם באמונה. להגיד, להכיר את ריבונו של עולם מתוך ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה ביציאת מצרים ניסים. עברו הרבה שנים. מה אתמול, מה שלשום, מה לפני כן, מה אחרי כן. גם באותם הזמנים היה ניסים, אבל היה גם לא ניסים. סתם טבע. להוכיח מניסים על מציאות השם, זה סימנים. הוכחה של סימנים. מן הפרט אל הכלל. אתה רואה כאן איזה מקרה, אירוע שקרה, שמוכרח להיות שריבונו של המסע, סימן שהוא עשה את כל העולם. סימן שהוא בורא הכל, סימן שהוא הכל מפרט על הכלל. זה הוכחה אבל מובהקת, זה סימן מובהק, שאפשר להחזיר סימן, אפשר להחזיר עבדה. זה בוודאי שזה ככה. אם הוא שולט על חלק מהטבע, שולט כנראה על כל הטבע. אם הוא משנה את המים לדם, אז הוא יכול לעשות את מאפר נוזלי. הכל הוא יכול לשנות. זה סימן. יש מדרגה יותר גדולה, שרואים את ריבונו שלם בכל המציאות. תביעות עין. הוא עושה את הכל, הוא בורא את הכל, רואים אותו, רואים כל מה שרואים בעולם, רואים את ריבונו של עולם. יש כאן תביעת אצבעות של מעשה של ריבונו של עולם. הכל זה המעשה של ריבונו של עולם. זה הסתכלות כוללת. זאת האמונה השלימה, האמונה הגדולה, האמונה האמיתית. מדרגה מיוחדת שצריך להגיע אליה בהכרת ריבונו של עולם מתוך כל המציאות. או לפני אפילו, רואים אותו בתוך המציאות, לא מתוך המציאות רואים אותו, אלא רואים אותו ממלא את כל המציאות. בפרשת בו אנחנו מגיעים אל השיא של הפרשיות האחרונות, מתחילת פרשת שמות, יציאת מצרים. מספרים על אחד מגדולי הצדיקים, רב משה לבססוב, שהוא הגיע לפרשת בו, כל כך התרגש, אמר הלל. יצא ליציאת מצרים. רב משה לבססוב הוא מפורסם, הסיפור הידוע שהוא היה פעם אחת התחפש לאיזה כפרי, בבגדי כפרי, לקח חבילת עצים על גבו, לכל ליל חורף הלך ליל וקצה העיר שם גרו זוגניים זקנים שלא היה להם במלחמם את הבית, והוא נכנס לבית כמו בא מוכר עצים, כפרי שבא עם עצים, ואומר להם, אתם רוצים עצים? אני רואה שאתם לא הדלקתם את התנור, אז אני אמכור לכם עצים, אבל אין לנו כסף. הוא אומר להם, טוב, אני אתן לכם בהקפה, אני כבר אדליק את התנור, אני רואה שאתם קר לכם, אין לכם כוח. הוא מדליק את התנור ומזמר זמירות, תיקון חצות תוך כדי הדלקת התנור, וחוזר. וזה, הוא היה מפורסם כצדיק, התחפש לכפרי ועשה את הדבר הזה. יש סיפור אחר, שהוא נוסע עם ביתו לחתונת ביתו, והם קנו את כל הצרכים, בגדי הקלה ובגדים לכל המשפחה וכו', ובדרך הם פוגשים עגלה עם גם כן משפחה נוסעת עם הבת שלהם לחתונה ואין להם כלום, והם עצובים שהם אין להם מה לבוא. הוא מיד פורק את החבילות שלהם, נותן מהבגדים שהם קנו לעצמם, נותן להורים, נותן של הקלה בגדי קלה וכו', ונוסעים ביחד. מגיעים לעיר שהקלה שהם פגשו בדרך, שם צריכה להתחתן, הם באים יחד ועושים את כל השמחה והחתונה וכו' וכו'. כולם חשבו שיש בטח כנראה דוד או משהו כזה, מורה, נמרה השמחה, הם ממשיכים לנסוע לחתונת ביתם. אחד לא ידע שלא יכול להיות שאין לא משפחה כאן, לא זה. הוא היה איש חסד גדול מאוד, גם צדיק, ומספרים עליו שלפני שהוא נדלה, אז הוא מילא באמתחתו את כל השס והשולחן ארוך. אחר כך הוא עשה כל הדברים הטובים היפים האלה. אז הוא הגיע לפרשת בו ואמר עליהם, יציאת מצרים, חי את היציאת מצרים באותה שעה. ובאמת כשאנחנו מתבוננים בדבר הזה, אני רוצה להביא לפניכם דברי הזוהר. רבי חייא ורבי יוסי היו מלכים בדרך והגיע לילה, ואז הם חשבו שזה סכנה להמשיך בדרך, ישבו מתחת לעץ אחד, דיברו דברי תורה, ואז הם שאלו, מדוע הקדוש ברוך הוא עשה את מכת בכורות בחצי הלילה? למה לא עשה את זה באמצע היום, שכולם יראו את הדבר הזה, שיהיה בולט לעין, לעין כולם? לא ידעו מה הרעיון, למה דווקא בלילה ולא נעשה הדבר הזה ביום. אבל הם אמרו, רבי שמעון בר יוחאי עכשיו הולך לטבריה, אז אולי אנחנו נלך לשם לשאול את רבי שמעון בר יוחאי. הלכו לשם וישבו אצל רבי שמעון בר יוחאי ושאלו אותו את השאלה הזאת. אז אמר רבי שמעון בר יוחאי, ויש עוד שאלות לשאול, למה כתוב כחצות הלילה אני יוצא ולא בחצות, כאילו בערך ולא בדיוק? אמנם הגמרא במסכת ברכות כבר שואלת את השאלה הזאת, והיא אומרת תשובה שלא יאמרו הצטגניני פרו, שהקדוש ברוך שמשה בדאי, למה? כי הם לא יודעים בדיוק מתי חצי הלילה, הם יחשבו שהגיע חצי הלילה ועדיין לא קורה שום דבר, ואז הם יגידו, גם שזה באמת מעניין למה חז"ל חוששים, הרי אחרי 5 דקות זה יקרה, אז הם יגידו, אבל זה לא היה בזמן, זה מה שהם יגידו. זה הרי, אבל שחמש דקות הם יחשבו טעות כזאת, גם כן לא, זה נזהר מזה משה רבינו. אבל את רבי שמעון בר יוחאי זה לא מספק התשובה הזאת. למה? מפני שהוא אומר, אם משה רבינו רצה להיזהר, היה צריך להיות כתוב בתורה, ויאמר משה כחצות הלילה וכו'. אבל כתוב בפסוק, ויאמר משה, כה אמר השם כחצות הלילה. השם אמר כחצות, כך הוא אומר. למה אתה צריך להגיד כה אמר השם? זה אתה אומר כחצות. כי הקדוש ברוך הוא אומר בדיוק. והם שאלו שאלה נוספת את רבי שמעון בר יוחאי. למה הקדוש ברוך הוא יקה כל בחור בארץ מצרים, מבחור אדם ועד בחור בהמה ועד בחור השפחה? מה אנחנו צריכים להתעסק עם הבחורים האלה? היה צריך להקות את כל הראשים, את כל הגיבורים של מצרים, את כל המנהיגים של מצרים. מה זה מבחור, מבחור פרור עד הבחור השפחה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, מה שכתוב כחצות זה לא הכוונה זמן, הכוונה כהחצות הלילה. כשהלילה נחצה לשניים, וזה מה שאחר כך כתוב, והי בחצי הלילה, כשהתחיל החצי השני, והכל מדויק, זה שווה, כחצות, מדוע? מפני שבחצות הלילה, חל איזה שינוי גדול מאוד בעולמות העליונים. באותו, בחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא יורד לגן עדן, נכנס לגן עדן, להשתשע עם הצדיקים, בדברי תורה, והצדיקים נהנים מזיו השכינה. וזה איזה שעה של מהפכה, עד חצי הלילה מידת הדין, מחצי הלילה מידת הרחמים. מכת בחורות היא מכה שכוללת בתוכה שני דברים ביחד, מידת רחמים לישראל ומידת הדין למצרים. זה צריך להיות ברגע כזה שיש בו היחד הזה, המורה, שני הדברים ביחד, מידת הדין ומידת הרחמים. מתחיל הרגע הזה של ההתעלות, אולי נדגיש את הנקודה הזאת שבאמת מדגיש כאן רבי שמעון בר יוחאי, מתחיל איזה גובה רוחני מיוחד במינו באמצע הלילה. כאילו השיא של החושך הגיע, עכשיו מתחיל הכיוון לכיוון האור. זה מה שמסבר להסביר באופן הגיוני. כלומר, חצי הלילה מתחיל השינוי. מתחילים מכיוון העלייה. זה רגע גדול מאוד, מיוחד במינו. והקדוש ברוך הוא יקע כל בחור, מפני שהמצרים, בלשונו של הזוהר, המצרים הם כישפו את ישראל, שישראל לא יוכלו לצאת לעולם ממצרים. כאילו אסרו אותם בקשרים רוחניים כאלה, ובאיזה מהלכים כאלה, כישופים, שהם לא היו יכולים בשום פנים להשתחרר מזה. והקדוש ברוך הוא עשה כאן איזה שינוי בכל המציאות. זה מה שכתוב בזוהר. ואני רוצה קצת לתת לזה פרשנות, קצת באופן הגיוני. המצרים, הם חשבו שהם הם הגזע המנהיגותי, השליט, המשעבד. וישראל, הם צריכים להיות עבדים. הם נוצרו להיות עבדים. והם צריכים להיות השליטים, השולטים עליהם, האדונים שלהם. וזה היה טבוע אצלהם, אצל המצרים בטבע, שזה כמו, ככה הם חשבו, גזענות כזאת. הם חשבו, אנחנו המנהיגים. אנחנו השליטים. זה התפקיד שלנו, לשלוט על העולם. והם יהודים במשך כל כך הרבה שנים, שהם נעשים עבדים במצרים, לאט לאט נפלו ברוחם, שכוח שכוח, וכבר ילדים נולדו לעבדים, ונכדים לעבדים, והם כבר חושבים, זה הטבע שלנו. זה התפקיד שלנו. בכלל לא רוצים למרוד, בכלל לא רוצים לעשות אחרת. בשביל זה נוצרנו. עם ישראל הוא, זה הכישוף הזה. זאת אומרת, היה השכנוע הזה, במהלך של דורות, שככה זה צריך להיות. שהם המצרים, הם השולטים. הם הבחורים. הם הבחורים של העולם. וכמה שהקדוש ברוך הוא נותן להם מכות, הם לא יכולים להשתנות. זה בראש שהם תקוע. שהם המנהיגים. מה משה בא ואומר להם אחרת? זה לא ייתכן דבר כזה. ישראל הם עבדים והם אדונים. זה ככה סדר. הוא נותן להם מכה ונבלים, חוזרים לעצמם. לא יכול להיות. אנחנו השליטים, אנחנו הגזע העליון, אנחנו המיוחדים. עוד מכה לא עוזר, עוד מכה לא עוזר. מכת בכורות. אתם אומרים אתם בכורות? ואתם באים בכוח הבכורה הזה? בכורים, כל הבכורים היה שם מעמד מיוחד. הבכורים, הבחור אפילו בחור השפחה. כל הבחורים היה להם מעמד מיוחד, כי זה מבטא את המעלה של המצרים, שהם הבחורים של העולם. המכת בחורות היא שברה את כל, את כל התזה הזאת, את כל תפיסת העולם הזאת. הקדוש ברוך הוא היכה כל בחור בארץ מצרים, מבחור אדם ועד בחור בהמה, אפילו בחור בהמה, שאם היה נשאר בחור בהמה, אומרים, בכל זאת יש עוד איזה אחיזה. ועד בחור השפחה, שום דבר. אין יותר בחורים אצל, אצל המצרים. כל השקפה שלהם, הכל נתמוטט. וזה היה משהו אלוקי, עליון. הקדוש ברוך הוא נתן בשורש, היכה את השורש של כל התפיסה המעוותת שלהם, שיהיה אפשר היה לשנות אותה בלי האופן הזה. לכן רק במכת בחורות הם יצאו ממצרים. כשאמר את זה רבי שמעון בר יוחאי, הוא בכה. איך הקדוש ברוך הוא עשה דבר כל כך גדול? זאת אומרת, איזה דבר גדול ריבונו של עולם עשה, ששבר את, את המצרים, ושהוציא את ישראל שלכאורה היו מקושפים ולא יכלו לצאת ממצרים. בטבע שלהם הם גם לא יכלו להתרומם. אומרים להם, תצאו, לא רוצים, רוצים להיות עבדים. ואני רוצה להוסיף, אולי זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, תלך למצרים ותגיד, בני בכורי ישראל. המצרים לא יכלו לשמוע את זה. הם הבכורים, מה זה בני בכורי ישראל? לא, בני בכורי ישראל. כך תגיד, אל תפכו את הסדר. ישראל אם כן יוצאים, וזה המכה הייתה צריכה להיות דווקא בלילה, ברגע המיוחד הזה של כהחצות הלילה, שאז זה שיא של איזה הופעה עליונה אלוקית, הערה גדולה, אולי זה המשך קצת למה שאנחנו ראינו בקדושת לוי ובתולדות יעקב יוסף, שהערה רוחנית עליונה היא מסלקת את כל הקלקולים, את כל העיוותים, וכל הבחורים של התומה הם בטלים בעינם. ולכן, בגלל הגודל הזה של יציאת מצרים, באה התורה ומצווה אותנו מצוות רבות רבות, ובכל התורה כולה 50 פעמים נזכר יציאת מצרים. מבדל הגודל הזה, כמו שהסביר לנו עכשיו בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי, הגודל הזה של היציאה שהיה משהו מהפכני, ממצב כזה של שיא השפל, לעלות להיגרם. זה אנחנו צריכים לזכור כל יום את יציאת מצרים, ובאותו היום לספר ביציאת מצרים, לגלות, להודות לריבונו שלם על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו. זה יסוד האמונה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים.